הרב בני לאו.
פרק י"ג מפגיש אותנו עם פסוק שעורר הרבה דילמה וחוסר שקט ובטח חוסר נחת במפגש בין שפת התורה לבין השפה הליברלית המודרנית. אומר לנו החכם מכל האדם, חוסך שבטו שונא בנו, אוהבו שחרו מוסר. בעצם הוא מלמד אותנו שהורה שחוסך את המקל, את השבט, את המכה מהילד שלו כתהליך חינוכי, הוא מגלה את צנעתו לילד. אם אתה אוהב את הילד שלך, אתה צריך לחנך אותו, לייסר אותו, זה המוסר. ואיך זה נשמע באוזניים מודרניות כשאתה אומר חוסך שבטו שונא בנו? איך זה נשמע לחברה שאוסרת הקעת ילדים בחוק? אנחנו יודעים שבעולם מסורתי, היסטורי, עד לפני שנים בודדות ספורות, הקעת ילדים הייתה נורמה. נורמה לא רק נסבלת, אלא מחייבת. אין שום ספק שבימים קדמונים הקעת ילדים הייתה מקובלת, סבירה, ואפילו מחויבת וראויה. לא מדובר על אלימות, בשום אופן לא אלימות. אבל מה הפער, כמה פער יש בין מכה חינוכית לבין מכה עצבנית? ההכאה החינוכית של דואגת לעיצוב הילד, לחינוך הילד, היא באה מסוג של מקל שנקרא שבט, כן, חוסך שבטו, שונא בנו. השבט זה סוג של מקל מיוחד, זה לא מקל שאני מחפש איזה משהו, פתאום אני מוצא איזה מקל של מטטה ואני מכה מתוך עצבנות, לא. שבט זה ללכת לחדר, להוציא את כלי השרת הזה, שנקרא המקל השבט, ואז איתו להשתמש לצורך חינוך. אנחנו עוד זוכרים את זה בבתי ספר לא הרבה שנים קודם. היה סרגל למורים שהיו, אפילו אני בבית הספר היסודי עוד זכיתי לזה, סרגל מיוחד שאיתו המורה היה מכה על ראשי האצבעות של הילדים. זה היה מעודן עכשיו, המכה הזאת. היו הרבה פעמים בבתי ספר במקומות שונים, יהדות תימן יודעת לספר לנו על שוט מיוחד שהיו מצליפים בו עם שבט, מקל מיוחד שנועד לחינוך. והרמב״ם כותב את זה באופן כל כך פשוט בהלכות תלמוד תורה, הוא אומר, מכניסים את התינוקות להתלמד כבני שש, כבני שבע, לפי כוח הבן ובניין גופו. תראו, זה חינוך כל כך יפה. לא באופן אוטומטי ילד בן שש נכנס לבית ספר, אלא לפי כוח הבן ובניין גופו. זה גם התפתחות פיזית וגם התפתחות מנטלית. ואז אומר הרמב״ם בשקט, ברוגע הוא אומר, הוא מכה אותם המלמד להטיל עליהם אימה. ואינו מכה אותם מכת אויב, מכת אכזרי. לפיכך לא יכה אותם בשוטים ובמקלות, אלא ברצועה קטנה. צריך להיות למורה את הרצועה הקטנה המיוחדת להכאת התלמידים, שזה עונש חינוכי. ועונש חינוכי והוא מאוד מקובל. כשאתה מתחיל לפתוח מקורות מוקדמים ומאוחרים של מאות רבות בשנים, אתה רואה שלמרות שהכאת הילדים והתלמידים הייתה מאוד מאוד סטנדרטית בחברה, היו כבר אז בימים קדמונים חכמים שהבינו כמה זה מסוכן, הגבול הזה בין מכה חינוכית לבין מכה עצבנית. ככה למשל, אחד מהספרים הקדמונים מהמאה ה-12, ספר חסידים, מתאר מקרה של אבא שהיקה את הבן שלו כי הוא עשה את הצרכים שלו בחדר שבו הוא למד, מה שנקרא יצא לו. כן, ילד לא שלט בסוגרים שלו ועשה את צרכיו במקום שהוא למד, וההורה היקה את הילד. מה עשה הילד כתגובה? מאז, אומר ספר חסידים, הילד התאפק והתאפק עד שחלה, ואתם מבינים מה קורה לילד. הילד הזה גרם נזק נורא לעצמו. הוא בעצם הביא את עצמו לסוג של עקרות. רבי יהודה חסיד, שהוא מספר את הסיפור, אומר דברים נוראים על האבא. הוא אומר דברים על האבא שהוא לא רק עשה מכה שאין בה תועלת, אלא הוא גרם נזק נפשי לילד. תחשבו, במאה ה-12, כשעוד אין לנו פסיכולוגיה בעולם, אין לנו תורות נפש, אבל יש תובנה, ורבי יהודה חסיד אומר, אתה הזקת לנפשו של הילד. עכשיו אנחנו יודעים, יש רבבות של סיפורים על נזקים נפשיים שנגרמו לאנשים כתוצאה מהכאה בילדות. ניתן למצוא במקורות שלנו הרבה הסמכתאות לכך, שמורים מכים תלמידים והורים מכים ילדים. אבל כמו בהמון סוגיות, המקורות חייבים ללמד בהקשר של הזמן והאקלים. אי אפשר לקחת איזה מקור מהתקופה של הנורמות האחרות ולהתנגח בהם בנורמות בנות זמננו. זה פשוט לא נכון לעשות את זה. כמו בהמון המון סוגיות, צריך להשוות את הזמן והמקום. למשל, חוקרת בשם שולמית שחר, פרופסור שולמית שחר, כתבה ספר על ילדות בימי הביניים, ושם יש גם תיאור על האלימות כלפי הילדים באירופה, בלי קשר ליהדות. ספר מלא, מלא תיאורים מזעזעים של השפלות והקאות ואלימות. יוצאים מן הכלל היו אלה שצידדו בהלקאה מבוקרת, בגלל שזה היה ברור שהאבא הוא הריבון. אני אצטט מתוך תומאס הובס בספר שהוא המוכר, הלוויתן. הוא מתאר את הריבונות של האבא. אומר תומאס הובס ככה: האב הוא הריבון הטבעי של המשפחה. השררה היא למי שמחלקל את הילד, כי הילד חייב להישמע למי שמקיים את נפשו. שכן הואילו שמירת החיים היא התכלית שלשמה אדם אחד מקבל עליו מרותו של אדם אחר. כל אדם אמור להבטיח משמעת למי שבכוחו להצילו או להעבידו. זאת אומרת, אומר תומאס הובס, שאם אתה לא מכה ילד, אז זה כאילו אתה מונע אותו מניתוח או מטיפול רפואי שזקוק לו. הרחמנות הזאת היא שנאה. הוא בעצם אומר את הפסוק שלנו של חוסך שבטו, שונא בנו. והתודעה הזאת היא תודעה כל כך פשוטה, שהילד הוא הנתין של האבא, שהאבא הוא הריבון, ובהיותו ריבון יש בכוח שלו להצילו או להעבידו. אנחנו נמצאים בחילוף עיתים, והתקופה המודרנית עוררה את הוויכוח הזה כבר לפני עשרות רבות בשנים. יש ויכוח, יש חלק מהרבנים שהם לא יכולים לסבול את הרוח של הליברליות ושל שמירת זכויות הילד ומעמדו הנפרד של הילד, האוטונומיה של הילד. זה נראה להם חולני לגמרי. למשל, היה איש גדול מתנועת המוסר מהדור הקודם, שהיה נחשב למשגיח במובן של מראה דרך לרבים, הרב אליהו דסלר, כתב ספר מכתב מאליהו, והוא טוען שהגישה המודרנית מקעקעת את המערכת הטבעית של יחסי הורי ילד, שצריך להיות מבוסס על דיסטנס ועל כניעה וענווה. הוא אומר, מרוב שאתם מגדלים את זכויות הילד ואת אוטונומיות הילד, אתם הופכים את הילד לעני ואפסי עוד. והוא אומר, ככה גדל הקלקול הגדול של תלמידים, לא מאבדים את היראה ומאבדים את הענווה ומאבדים את כל היכולת בכלל ללמוד. הרב דסלר מאוד מאוד תוקפני בדבר הזה, וגם בנושא של הקאת ילדים הוא אומר, הקאה חינוכית מחויבת. באותה תקופה, בדור הקודם, היה יהודי שחי ממש בסמוך לרב דסלר, הרב ויינברג, שכתב ספר בשם שרידי אש אחרי השואה, והוא טוען טענה חינוכית הפוכה לגמרי. הוא אומר, כל אמצעי כפייה בכוח עלול להביא לידי תוצאות הפוכות מהרצוי. וכבר הוכיחו הפדגוגים המודרניים שהכפייה או ביצוע רצון בכוח מעורר בנער בגיל מבוגר עקשנות יתר ונטייה למרידה. אתם רואים את היחס אל המחקר המודרני של הפסיכולוגיה ותורת הנפש והחינוך, אתם רואים שתי עמדות מקצה לקצה לוקחים את זה בתוך עולמה של התורה. ככל שמדעי ההתנהגות גדלים ומתפתחים, אנחנו מבינים כמה מסוכנת היא ההקעה של ההורה את הילד, בגלל שאנחנו יודעים מה קורה לילד מוכה. ילד מוכה תמיד יחפש קורבן, את האח הקטן, את הילד החלש, בעל חיים. הרב יצחק לוי, שהיה פעם שר חינוך בישראל, לקח את הפסוק שלנו ממשלי ובאר אותו בצורה שלמה. הוא אומר ככה, בפסוק שלנו תמונה חוכמה. בהתחלה מדובר על מי ששונא את בנו, נכון? חוסך שבטו, שונא בנו. ואחר כך מדובר על מי שאוהב את בנו, אוהבו שחרו מוסר. אומר הרב יצחק לוי, ברור בחלק השני שהוא גבוה יותר מהחלק הראשון, כי אוהב עדיף משונא. האוהב משחרר מוסר. המילה משחרר, כמו שחר, בוקר, הקדמה, החכם יודע להקדים בדברי מוסר, כדי שהוא לא יצטרך להגיע לחלק הראשון של הפסוק, שאומר שבט, חוסך שבטו, שונא בנו. אומר הרב יצחק לוי, בואו ננסה אחרת, בואו ננסה להקדים תרופה למכה. בואו ננסה לחנך בשחר, באהבה, ועל ידי זה נימנע מהצורך בכלל בהכאה. יש ספר מהמאה ה-19 של רבי אלעזר פאפו, ספר שנקרא פלא יועץ, ספר נפלא, והוא מספר זיכרון שלו מאיש אחד, שהיה פרנס על ילדים, שבשעת פטירתו ציווה להכריז בבית כנסת, שהוא מבקש מחילה מכל הילדים, אם יקע אותם שלא כדין, כי בוודאי אפילו לבניו הקטנים ותלמידיו, לא הותרה הרצועה שלא כדין על לא חמס בכפיהם, ואפילו אם יש צורך להקותם, לא הותר להקותם מכה רבה ומכת אכזרי, ויש לו צורך לבקש סליחה לפני מותו, הוא אומר, בגלל שהם יהיו המקטרגים שלי. זה תיאור מאוד מאוד עדין, שמשקף מציאות שברור שההורה, וברור שהמורה הרביץ, אבל אפשר אחרת. אפשר גם לבקש סליחה, ואפשר להבין שלילד יש חיים משל עצמו. קטע מאוד מאוד יפה כתב הרב קוק בלוח השנה שלו שנקרא מגד ירחים, כשהוא נכנס לחודש תמוז, החודש שמוביל אותנו לבין המצרים, כותב הרב קוק את המשפט הבא: מבין המצרים נגאל עם על ידי מורים חמושים בגבורה רוחנית שאינם צריכים למקל חובלים. זה מאוד מזכיר את הדברים שהרב יצחק לוי אמר מקודם. הרב קוק אומר, אפשר להיכנס לימי בין המצרים. המצרים זה המקום של הלחץ. הוא אומר, אפשר להיכנס ולהוציא אותנו מהמצר, לא במקלות, לא במכות, אלא בגבורה רוחנית. וזה כל כך יפה לדעת שאפשר על ידי גבורה רוחנית. זה גם כוח, זה כוח של איפוק, זה כוח של התבוננות, כוח של הבנה שהילד יש לו את החיים משל עצמו, ובחיים של עצמו אתה מכבד אותו ואתה אוהב אותו.